שבת הייתה שבת, וגם ראש חודש, שבת פרשת נוח. שתי קדושות, קדושת שבת וקדושת ראש חודש. קדושת שבת קבועה וקיימת, שמיימית, אלוקית, בלי מעורבות שלנו בקביעת יום השבת ובקביעת קדושת השבת. אם כי אנחנו נצווינו לקדש את השבת, אבל אנחנו לא יכולים לקבוע מתי תהיה שבת. שבת מקודשת ועומדת, ומצווה לישראל לקדש את השבת, להוסיף עוד קדושה. ראש חודש, ישראל מקדשים את הזמנים. ריבונו של עולם רצה שאנחנו נהיה מעורבים בקביעת קדושת הזמנים, כולם, מלבד קדושת השבת. ישראל מקדשים את הראש חודש, וממילא קובעים גם את סדרי הזמנים כולם, את סדרי המועדים כולם. בחינה של שבת, בחינה של תורה, תורה שבכתב, תורה מן השמיים, תורה מוחלטת. בחינה של ראש חודש, זה קדושה כקדושת תורה שבעל פה. שאנחנו מפרשים את התורה ומבינים את התורה, וראש חודש באופן מיוחד, יש איזה המצוות קידוש חודשים, שונה מכל המצוות כולם, שכן בכל המצוות כולם אנחנו, יש לנו רשות רק לפרש את דברי התורה ולא ליצור אותם. ואם פירשנו פירוש ואחר כך התברר שהפירוש הזה לא נכון, צריך לחזור. ובית דין שטעה, אז אחר כך מביאים פרלים דבר של ציבור. אבל בקידוש חודשים, פה התורה חידשה הלכה מיוחדת. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו טועים, גם אם טעינו, גם אם בדין טעה וקבע ראש חודש בזמן הלא נכון, עדים יטעו אותו ואמרו שראו את המולד ובאמת הם לא ראו, ועל פי זה בית דין קבע וקידש את החודש, אחר כך התברר שהעדים האלה עדי שקר, אף על פי כן החודש נשאר בעינו, כמו שקבעו חכמים. זאת אומרת, בו נתנה התורה לישראל, נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, כוח של יצירת התורה. ובדבר מאוד מאוד מרכזי, בקביעת הזמנים, קדושת הזמנים, שזה גם קדושת הזמנים, וגם נפקא מינות הלכתיות כמובן. אם מתי אדם נהיה בר מצווה, אם דחינו את יום קידוש החודש ביום אחד, נדחית בר מצווה, אם הוא עשה עבירות שחייבים עליהם מיטה, הוא פטור. אם הקדמנו את זה, ובאותו יום אדם עשה דברים, חילי שבת וכדומה דמה, אינו משתנה לחלוטין, והכל על פי מה שבדין קבע. תורה מראשיתה מן השמיים, מקורה מן השמיים, והתורה ניתנה לישראל, וישראל מקדשים, מבררים את התורה, מלבנים את התורה, התורה שבעל פה, זה הופעת הקדושה של עם ישראל, של כנסת ישראל. ראשי חודשים, יש איזה בחינה של התחדשות, חודש, חדש, מחדשים זמנים. וגם עניינה של השבת, היא גם כן בחינה של התחדשות. מצד אחד שבת היא סיום השבוע. מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? כאילו השבת היא סיכום, סיום. כל ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת, שבת מנוחה, פרי העמל של כל השבוע. אבל מבחינה מסוימת, לשבת גם יש צד נוסף, וזה צד של התחדשות. אור החיים בפירושו על התורה, אומר כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. פירושו של דבר, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, הוא ברא אותה לשישה ימים. אחר כך בא השבת, חידש, על ידי השבת, חידש את הבריאה לעוד שישה ימים. וכל שבת ושבת, מתחדשת הבריאה מחדש לעוד שבוע ימים, עד השבת הבאה. ויחל אלוקים כל מלאכתו אשר עשה, ויחל ביום השביעי, הקדוש ברוך הוא קילה את מלאכתו. מה הפירוש קילה את מלאכתו? איזה מלאכה הייתה ביום השביעי? ביום השביעי הקדוש ברוך הוא חידש את הבריאה, נתן נפש לבריאה, לעוד שישה ימים חדשים. שבת וינפש מסביר אור החיים, במובן הזה שנתן נפש. חז"ל מפרשים וינפש באופן אחר, אבל הוא אומר, נשאר גם כפשוטו, שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם נפש חדשה, חידש נפש, וכל שבת ושבת מתחדשת, כאילו נפש חדשה לעולם. וזה על ידי ישראל, על ידי ישראל המקיימים את השבת. מאז בריאת העולם, שבת מתקיימת. אדם שמר שבת, נוח שמר שבת, וכן הלאה, כל הדורות, אברהם אבינו, וההמשך, כל הדורות, תמיד נשמרה שבת. ושמירת שבת היא בעצם המחדשת את השבת, קיומה של השבת. בזה הוא מסביר מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שכל האומר ויחולו, כל השומר שבת, ואומר ויחולו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הוא שואל, איך הוא נעשה שותף בבריאה שנבריאה פעם? רק בריאה נבריאה כבר, והעולם כבר קיים מזמן בריאת העולם. ואדם עכשיו אומר ויחולו, ושומר את השבת, במה הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? אם הכוונה להגיד שזה מצווה מאוד גדולה ויש על זה שכר גדול, יאמרו חכמים באופן כזה שיש שמירת שבת, יש מעלה גדולה וכו'. למה הם אומרים נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? אבל לפי הביור שהוא ביאר, הדברים מבוארים. כי כשאדם שומר שבת ומקיים את השבת, הקיומה של השבת יוצר קיום לעולם. וכל שבת ושבת, כביכול, מתחדש העולם מחדש לעוד שישה ימים. כך הוא מבאר. זה הבחינה של יום השביעי, שאנחנו נמצאים גם כעת בשנה השביעית. בחינה של השביעי, מין סיום, מין מחזור כזה, של שבעה ימים, החודש השביעי, זה יש ל גדר הזה של שבעה, גם של שבת, גם של שנה השביעית, גדר כזה שמצד אחד סיום, גם השנה השביעית, ששנים תזרע את ארצך, והשנה השביעית שבת להשם, שבת מנוחה, הפסקת כל העבודה. הסיום הזה הוא גם, כמו שאמרתי לגבי שבת, הוא גם בשנה השביעית בחינה של התחדשות. זה במידות, על פי הסוד, אבל כבר רגילים להשתמש בהם, כן? אז מידת המלכות היא האחרונה. מלכות זה בעצם מה שעומד בראש, מלך, מנהיג את כל אם זה מלך של עם, מלך עולם. מלכות, תופעת מלכות, היא בעצם בחינה של שממנה מתפשטים, המלכות נותנת את השפע, את התקציבים, היא מנהיגה את כל המציאות. כי באמת אלה שתי הבחינות ביחד, כמו הייתי משתמש אולי בדוגמה של בבית, איך הסדר, יש הורים, האמא היא בדרך כלל, האבא מביא את המשכורת, את הכסף, והאמא היא המוציאה אותו. קונה את המזון, את הבגדים, את מטפלת בילדים, הרבה פעמים היא עומדת בקשר עם בית הספר, עם הגנים, עם... היא עקרת הבית, היא המנהלת. מגדלת את הילדים, את הבנים, את הבנות, אחר כך הבנות גודלות, נהיות אמאות, מנהלות גם כן. אותו הבת שהייתה פעם קטנה ומקבלת ומושפעת ואיננה יוצרת, היא גדילה ואחר כך היא הנותנת. היא המניקה והיא מכינה את המזון ונותנת את כל הצרכים של הילדים שלה. וככה הדברים מתגלגלים וחוזרים. זאת אומרת שאותה מציאות של בחינה מסוימת, כן, הסתמתי במשל הזה, של בת שנעשית לאימא, זה גם המידה הזאת, מידת המלכות, מידה השביעית, היא המידה שהיא מקבלת מכל המידות שלפניה, את הכל, ואחר כך מחלקת אותה מעלה. מתחדשת. היא מסיימת איזה שלב ומחדשת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג. השבת בחינה של מלכות, מופיעה מלכותו של ריבונו של עולם. גם בפועל, בעצם מצוותיה של השבת מתגלה מלכותו של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא אסר לנו מלאכות בשבת. והביור של זה הוא מפני ש... זה לא שהקדוש ברוך הוא אסר לנו מלאכות בשבת. הקדוש ברוך הוא התיר לנו ששת ימים תעבוד. מי נתן את כוח העבודה? מי נתן את היכולת לאדם ליצור? ריבונו של עולם. והוא נותן לנו את הכוחות שישה ימים. וביום השביעי, לא תעשה כל מלאכה. יום השביעי, השלטון האלוקי מתגלה על ידי האיסורים האלה, שהקדוש ברוך הוא אומר ביום השביעי אין עשיית מלאכה. אותו דבר בשנה השביעית. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ לשש שנים, שבהם אנחנו יכולים לעשות מלאכות הקרקע, ובשנה השביעית כלי כל הארץ, הארץ שלי. חוזרת הארץ, הקדוש ברוך הוא שבתה הארץ שבת לשם. הקדוש ברוך הוא שובת, הארץ שלו שובתת. הארץ שלו, כלומר, זה לא שלנו ואסור לנו להשתמש בזה, וקדוש ברוך הוא הטיל עלינו איסורים. זה פשוט לא שלנו. מה, אנחנו משתמשים בדבר שלא שלנו, אנחנו עוברים באיסורים. מתגלה אם כן מלכותו של ריבונו של עולם בשנה השביעית ובשבת. בשנה השביעית בבחינה כללית מאוד, ובשבת עוד יותר באופן מיוחד, כי כל מלאכה אסורה, לא רק מלאכת הקרקע, אלא כל המלאכות כולן אסורות. כל חודש יש לו את המעלה המיוחדת שלו. מה עניינו המיוחד של חודש חשוון? בספר פרי צדיק, של רב צדוק, הוא כל חודש הוא פותח במקור, זה מקור פנימי, אחר כך הוא מבאר את הצד הרעיון יותר גלוי. ספר יצירה כתוב, המליך אות נון בריח וחשבן בשנה. ובזוהר הקדוש מבואר שאות נון זה הסוד של יראת השם. לפחה למתחל מקודש הבריחו ולדעת שיש דין ויש דיין, יש שכר טוב לצדיקים ועונש לרשעים, מפני שהסוד שלה של האותנו של כן של חודש הזה אות ה האחרונה שהיא המלכות. כלומר, גם החודש הזה, חודש חשבן, באופן מיוחד, גילוי מלכות השם. וכנראה הכוונה, מכיוון שבחודש הזה, כפי שאנחנו קראנו היום בפרשה, בפרשת נוח, בחודש הזה היה המבול, העונש הגדול שאי פעם היה בעולם, מתגלה מלכות השם, מתגלה שאתה הקדוש ברוך הוא נותן שכר טוב לצדיקים, זה לנוח, ועונש לרשעים שחטאו. ואז מתגלה, כן, על ידי שהקדוש ברוך הוא נותן שכר ועונש, מתגלה מלכות השם ויראת השם. הוא מביא בשם רב מנדל מרימינוב, שבחודש חשבן רוב גזירות, מפני שאז נתחלקה מלכות בדוד, ומן הסתם אינו רק לעונש, אלא שבו הזמן מסוגל לתקן זה. בזמן שהיה מבול, אומר רב צדוק, מביא מקורות, בעצם זה היה הזמן שהעולם היה ראוי לקבל תורה. בדאור המבול היו ראויים לקבלת התורה, שאז הייתה נשמת משה רבינו עליו השלום, כמו שמרמז הגמרא, משה מן התורה מניין, בשגם הוא בשר. חז"ל דורשים מאיפה, זה קצת שאלה מעניינת, משה מן התורה מניין, כל התורה מלאה בשה רבינו, ועכשיו שואלים, מלא אסתר מן התורה מניין, אסתר המלכה באמת מן התורה מניין, איפה היה של הרמז בתורה? אבל משה, כל התורה זה משה, מה זאת אומרת משה מן התורה מניין? מה הגמרא, ומה הגמרא אומרת? איפה יש רמז למשה מן התורה? בשגם. אותיות בשגם זה בגימטריה משה. כן, שין מם, גימל בית זה היי, כן? בשגם הוא בשר. זה בסוף פרשת בראשית. וכתוב שם, והיו ימיו 120 שנה. וגם, זה גם ימיו של משה. וכך כתוב בזוהר, שעתיד משה לקבל תורה, היה, כלומר, משה היה ראוי לקבל תורה בדור של המבול. אבל בגלל שהיו בו רשעים, לא ניתנה תורה, אלא ירד מבול לעולם. זאת אומרת, הייתה שעת כושר. העולם היה ראוי לאיזה שפע רוחני גדול לקבלת התורה. ונתהפך. במקום השפע המים, זה גם רמז לתורה. אוי, כל צמא לכו למים ואין מים אל התורה. יורד מבול גדול מהעולם. בעצם המים העליונים, היה צריך לרדת שפע עליון, המקור של המים, אורה של תורה, לרומם את כל העולם, להחיות את כל העולם, כמו המים שמחיים את הנפשות, אבל חיות רוחנית, ולא זכה העולם, וירד המבול. זאת אומרת שהזמן הזה, חודש חשבן, הוא חודש שבפוטנציאל היה בו האפשרות שתתקבל התורה, שתינתן התורה. לא זכה העולם, קרה להפך. אבל הווה אומר שיש בחודש הזה כוח מיוחד, יכולת מיוחדת של תיקון, כמו שהתגלגל לקלקול, יכול היה להיות לתיקון. וגם רמזו חכמים בזוהר, ביום הזה נפקעו כל מעיינות תהום רבה. הזוהר אומר בזה רמז לעניין האלף השישי, שנפתחו שערי חוכמה למעלה ומבואי חוכמה למטה. כמו במבול שירד מן השמיים, ירדו גשמים, וגם המעיינות התהום רבה הם עלו ושפעו מים. זה רמז למה שיהיה באלף השישי, שחכמים רמזים זה ב-600 שנה, לאלף השישי, שאז התפתחו מעיינות חוכמה, וחכמי הדורות לפני 150 שנה אמרו שהמדע התפתח והתרחב, וזה בעצם רמוז בדברי הזוהר, שזה מה שיקרה. וזה נרמז בפרשה הזאת, בפרשת נוח, פרשת המבול. היו רואים ישראל לקבל תורה באותו זמן. והוא מביא עוד. כמו שאנחנו אמרנו שהזוהר אומר שהיא מרמזת על המלכות, והאותה הזאת היא שייכת לנון, היי, זה קשורים עם זה בזה, והיא מורה על מידת היראה, שם אדנות. אם אדוני, היה מוראי. והיינו השייכות לחודש הזה שהעסק בו לקבל עליו עול תורה באמת, שעל ידי זה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, כמו שאמרנו. והיינו, זה מתחיל משמיני עצרת, כלומר שאז אנחנו חדשים את לימוד התורה, שמחת התורה, ומאז 40 יום שפע. והעירה היא מקור כל החוכמה. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, חייכם, כל החוכמה וכל התורה דבר קל הוא. כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל החוכמה וכל התורה בליבו. מניין שנאמר, ראשית חוכמה יראת השם. כלומר, כשאדם יש בו יראת השם, כאילו כל התורה נמצאת בו. כי זה היסוד של כל התורה כולה. כל התורה כולה מביאה ליראת השם, ויראת השם מביאה לתורה. יראת השם תורה עומדת לעד, ואין יראת השם מחוכמה. שלושת הפסוקים האלה שמובאים כאן, כן? ללמדך. כן, כשיש יראת השם, אז היא תורה עומדת לעד, אז זה שומר על דברי התורה לתמיד. ואומר, זה עניינם של הימים האלה שאנחנו נכנסים לתוכם, תחילת הזמן, חודש חשוון, חודש עם מידה מיוחדת, בשנה מיוחדת, בשנה השביעית, במצב המיוחד שאנחנו נמצאים, שאנחנו עוד המשך של השבת, אבל ראינו רבינו, ראש ישיבת מרכז הרב, הסתלק לישיבה של מעלה, ונוצר חלל שצריך למלא אותו. ועלינו נתחיל את הזמן הזה עם עוצמות חדשות. צריך להיות הזמן הזה יותר טוב מכל הזמנים הקודמים, לעלות בקודש בשקידה גדולה. דיברנו על כך שנצמצם את הנסיעות עד כמה שאפשר, וכיבוד הורים נקיים בזה שנשאר פה כמה שיותר, וגם נגיד להם שככה אנחנו מבינים שזה כיבוד הורים, וגם אם הם לא יסכימו, אף על פי כן מותר להישאר, והתוצאות תהיינה שבסוף הם יגידו אתם צדקתם. שמי שישאר ומתוך שקידת התורה, כי היציאה מהישיבה אפילו לבית של בני של תורה, בית של תלמידי חכמים, היציאה החוצה, המעבר ממקום למקום, מוציא מהלימוד. ורציפות הלימוד היא עושה את הקביעות של התורה. וכל עניינה של תורה זה קביעות. זה כלל גדול בתורה, הקביעות. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. וכשנמצאים במקום בישיבה, ולומדים, ושוקדים, עוד ועוד, ומוצאי שבת, בחורף זה הזמן הכי ארוך ללמוד, שאפשר לעשות בו את הסדר הכי ארוך, יותר מכל השבוע. וליל שבת גם כן זה יום נפלא של אפשר ללמוד מצוין, לעשות את עונג שבת קצת יותר מאוחר. ואז יש רציפות. ובשבת תשמחו במלכותך שומרי שבת. התעלות רוחנית לקראת כל השבוע הבא. וכשיש המשכיות, לומדים ביום שישי, ולומדים בשבת, ולומדים במוצאי שבת, רציפות של לימוד, כל הלימוד מקבל עוצמה אחרת, התקשרות אחרת בלימוד, וצריך לעשות את זה. אנחנו ישיבה גבוהה שאנחנו לא מעמידים משגיחים לראות מי נסע, מי נשאר, כל אחד צריך להיות המשגיח של עצמו, אבל לעשות את כל המאמצים באמת שהזמן הזה תהיה קביעות כמה שאפשר יותר. כל זה כמובן לא, גם לא להפריס. צריך לדעת לשמור על השיעור הנכון. גם בשקידת התורה, לשבת עד מאוחר בלילה, צריך לדעת לכל דבר יש את השיעור שלו. לא לפחות וגם לא להפריס. לפעמים אנשים מפריזים, יושבים עד שעות מאוד מאוחרות, עייפים כל היום, אבל יש להם איזה סיפוק מזה שהם ישבו עד שעות מאוחרות. אבל התורה היא צריכה לא רק ללמוד בזמן, בכמות של זמן, אלא גם באיכות גדולה מאוד. לכן גם אפשר ללכת לישון לשם שמיים, ולעשות את המטרה להגיע לתוצאות הטובות ביותר של לימוד התורה, של שקידת התורה. אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. כלומר, כמה שאנחנו מדברים על ריבוי השקידן, צריכים לדעת שגם להפריז לצד היותר, זה גם כן לא נכון. צריך להיות המידה הנכונה. בעל תולדות יעקב יוסף אומר, צוהר תעשה לתיבה. אותיות צוהר, אפשר להשתמש בהם, זה יכול להיות צרה, הצר הצורר אותך, ויכול להיות רצה. ועניינו של האדם תמיד לקחת בכל דבר שהוא פוגש בעולם, להגיד כל מי דוד רחמנה לטב אביד, לפרש כל דבר לטובה. ואז כשאדם מחפש את הטוב שבתוך הקושי, הוא ממתיק אותו ובאמת מהפך אותו, והופך מהצרה לרצה, ומהרצה לצוהר, לאור שמהיר. צוהר תעשה לתיבה, כלומר תיקח את המילה, את האותיות הללו, ותעשה ממהם אור. כל דבר להפוך לטובה. וזה היה עניינו של רבי עקיבא, שאמר כל מי דוד רחמן לטב אביד, ועניינו של נחום איש גמזו, שאמר גם זו לטובה, שכל דבר שהם ראו, הם חיפשו את הנקודה הטובה שיש בתוך הבעיה, ועל ידי זה הם המתיקו את הבעיה, והנה, והתהפכה. כשאתה מסתכל ורואה שביד השם מתכוונת לטובה, זה באמת נהפך בסופו של דבר הצרה לטובה. הצרה היא ליעקב, וממנה יבשע. אפשר להוציא, להפוך את הצרה שממנה יבשע, כלומר שהיא מביאה, הצרה מביאה את הישועה, בהתבוננות נכונה. וגם אני אומר את זה על מה שאנחנו עכשיו שדבר עלינו, מורינו ורבינו, הרב שפירא, נסתלק לבית עולמו. אפשר להסתכל על זה כמובן צער גדול, חיסרון מאוד מאוד גדול ונורא. גם כמובן צריכים להסתכל על זה סוף סוף, ברוך השם היה זקן, הוא בא בימים, והמשיך עד שנים ברוכות כאלה, עד גיל 96, להיות צלול ומנהיג ומרביץ תורה, בזכות מאוד מאוד גדולה. רבנים לוקחים את האירוע ומשתמשים בו להבנה שאנחנו, הדור שלנו, צריך עכשיו למלא את החלל הזה, ולא רק למלא אותו, להכפיל את המילוי, להפוך את הצער הזה למנוף של התאמצות, שהציבור שלנו יוצאים ממנו כוחות תורניים גדולים, מנהיגים גדולים, אורה של תורה גדול, אור של תורת ארץ ישראל, אור של תורה של אמונה, תורה של בית המדרש של הרב זצ"ל, של הרב קוק, של הרב צבי יהודה. ואז אפשר את הקושי הזה להאיר, להפוך את הצרה לרצה, ומרצה לצוהר, לאור. אנחנו מתחילים את הזמן הזה, התחלנו אותו בעצם בשבת. לפני שבת היה לנו רק הכנות קטן, כן? ראש חודש, שבת. התחלת הזמן ממש מתוך התקדשות והתרוממות, וגם שמחת חתנים שהיה לנו. אנחנו עשינו שתי חתונות בשבת הזאת, ועוד חתונה שלישית עם התורה, שהיא הקלה נפלאה. ושצריך לחבב אותה מאוד מאוד מאוד. אז אם כן, נתפלל שהזמן הזה יהיה זמן של שקידת התורה, מתוך שמחה, מתוך אהבה, מתוך דביקות, מתוך יראה. ריבונו של עולם, ישפיע עלינו שפע של ברכה וטובה, ונעלה מעלה מעלה במעלות הקודש. חודש טוב וזמן טוב לכולנו.